טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו בספר אורות, באורות התחייה למד ג', אנחנו נתעסק בתביעה הגופנית, בסדר? זה הנושא שלנו. אולי נלמד גם עוד פסקה, נראה לפי ההספקים. אצלכם, באיזה עמוד זה? כי לי יש הוצאה אחרת. עמוד עין ת' נראה לי אצלכם, כן. אורות התחייה, עמוד עין ת'. פסקה למד ג' גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. עזבנו את החיים המעשיים, את התבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית, מפני עירה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחיי העולמים וזורע. אני כבר אקרא עד סוף הפסקה ואחזור. כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם תהיה, עם כל הוד רוחניותה, גם תשובה גשמית יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, רוח לוהט זורח על גבי שרירים חזקים, וגבורת הבשר המקודש תאיר הנשמה שנתחלשה, זכר לתחיית המתים הגופנית. אוקיי, אז זה פסקה מאוד חשובה. אני חוזר, בסדר? גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זה אנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית. אני מסביר רגע. זה שאנחנו עסוקים ברוחניות, זה דבר מאוד מאוד יפה. כל תקופת הגלות, שאנחנו בתומת ארץ העמים, אנחנו חיים בחיסרון מאוד מאוד גדול בגלות, אז בעצם יש התנתקות מחיי העולם הזה, וממילא גם כן בריחה אל הרוחניות. אבל חלק מתהליך התחייה של האומה, הוא תלוי גם כן בהופעה של הקדושה למימדים יותר ארציים, שאחד מהם הוא הגוף. גם מערכות החיים הכלליות, כן? אנחנו צריכים צבא ותעשייה וכלכלה וחקלאות והנהגה, כן? פוליטיקה, מלכות, כל הדברים האלה אנחנו צריכים לחדש את הקישור אל הגוף, כן? אנחנו הולכים ומחדשים. ואף על פי כן, פה הנושא הזה הוא לא כל כך מבורר עדיין, אנחנו רואים את זה גם אצל אנשים רוחניים, אנשים שומרי תורה ומצוות, שעסוקים בבני תורה ועסוקים וכו', והגוף זה נראה להם כמו איזה דבר שהוא לא, אין לו ערך, בסדר? הוא חבילה לנשמה, כן? אבל, והרב אומר לא ככה, אלא אנחנו יודעים למשל שאדם הוא חולה, אז אדם לא מרגיש טוב, אז גם הוא לא מצליח לחשוב כמו שצריך. זאת אומרת, יש קשר הוליסטי מובהק בין הגוף ובין הרוח. וכשאדם הוא מתנהל ביחס לגופו בגבורה, כלומר, גבורה זה שהוא מתעמל, ושהוא אוכל מה שבריא לו, ולא אוכל מה שלא בריא לו, הוא שומר על בריאות הגוף, הוא עסוק במה שמבריא אותו, ומתגבר על כל מיני תאוות העולם הזה, שהן מזיקות לו, כן? שהם אולי דברים טעימים, אבל הם בסופו של דבר מפילים אותו, וכל שכן שהוא לא עושה דברים שמצמצמים את תופעת הבריאות בעצמו, שזה כל מיני התמכרויות כאלה, כן? אישון ודברים כאלה, שזה ממש מחסיר, בגלל שהוא חולה יותר וחלש יותר, אז זה מחסיר ממנו את העבודה, זה מסלק ממנו ממש את השכינה, זה מסלק ממנו את הנוכחות האלוהית, במידה זו או אחרת, כן? ככל שאדם יותר בריא, הוא גם מרגיש יותר טוב מבחינה נפשית, מבחינת היכולת להתגבר על ניסיונות, גם ניסיונות רוחניים, גם ניסיונות נפשיים, מוסריים, יש בו איזה צד של גבורה כזו, והצד הזה של הגבורה, הוא נפגע בנו בגלות. בסדר? זה הרעיון של הפסקה. הפסקה, טוב, אולי, אני אגיד עוד דברים, אבל בוא נתקדם טיפה. הגדולה היא תביעתנו הגופנית. זאת אומרת, תשימו לב איך אורות התשובה פותח, הספר הנפלא הזה, זה שיש שלוש סוגי תשובה. התשובה הראשונה, תשובה גופנית, נכון? שתתחיל להתייחס לגוף שלך, תתן לו מה שהוא צריך, ואל תיתן לו מה שהוא לא צריך, נכון? תן לו מה שהוא צריך, כמה שהוא צריך לישון, תן לו התעמלות, כן? תן לו אוכל מזין. אל תחטא חטאים כנגד הגוף. אז גדולה היא תביעתנו הגופנית, גוף בריא אנו צריכים. גוף, נפש בריאה בגוף בריא, נכון? כמו שאדם הוא חלוש וחולה, אז הוא גם לא מרגיש נוח בעולם, ויש לו פחות גבורה להתגבר על כל מיני ניסיונות, נכון? דברים שאנחנו מכירים את זה מכל מיני תקופות שאנחנו לא מרגישים הכי טוב. גם יותר קשה, יותר קשה לחשוב, יותר קשה ללמוד, יותר קשה הרבה דברים. גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף. מה זה קדושת הגוף? בסדר, תגיד, צריך גוף בריא, אני מבין. אבל קדושת הגוף כבר לאן אהבת, נכון? ככה זה נשמע, נכון? אבל זה לא נכון, זה לא חידוש, זה לא פה חידוש שלא נשמע לפני הרב. השלה כותב, בעניין, כן, גם כותב, היד רמה, הוא כותב בחלק א', סימן קופתת ו', בספר תולדות אדם, בית ישראל קמה, אז הוא כותב, ולהראותכם קדושת הגוף, כן? וגם כן, השלה כותב, כן, השלה כותב, סליחה, זה הכל השלה, השלה כותב את זה, זה לא, זה נקרא מהדורת יד רמה, זה השלה כותב את זה, כן, להראותכם קדושת הגוף, יש לי פשוט הערה פה למטה, בהוצאה הזאת של שיבת בטל, הוא כותב, הגוף קדוש, והנשמה, קודש קודשים, ככה כותב השלה, כן, מגדולי המקובלים שבכל הדורות, אז השלה הקדוש. הגוף קדוש, בסדר? הנחת עבודה. זה לא פה שהרב קוקו חדש חידושים שלא נשמעו אי פעם. לא, ויש לזה מקור. צריך להתייחס לגוף בקדושה, בסדר? קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, גם במידת הקדושה במשרת השרים. אז הקדוש שם הוא עושה את כל מעשיו בקדושה, כלומר הרוחניות שבו היא מדריכה את עולם המעשה, נכון? כלומר עולם המעשה הוא לא, הוא יותר עלול לחיסרון, יותר עלול להסתבכות, כן? אבל אסור להזניח אותו, אדרבה, הוא דורש טיפול, הוא דורש התייחסות, הוא דורש גבורה, בסדר? אז שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש. נראה לנו קודש זה רק הגמרה, נכון? רק הנשמה. לא נכון, גם הגופניות היא צריכה להתקדש. לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. כן, בשר קודש, עד כדי כך. לכן ישראל אוכלים מאכלות שלא מתאמים אותם. הרמב"ן מסביר על המאכלות האסורות שהן מתאחדות עם אדם ומפילות. אתה אוכל, אדם אוכל חיה תמאה, אז תכונת החיה היא מתאחדת בו. אם החיה הזאת חנפנית, הוא נהיה חנפן. פחדנית, נהיה פחדן. בסדר? אבל זה בהקשר של הכשרות, כן? יראת שמיים וכו'. אבל הגוף, בעומק העניין, צריך לא רק על הנפש לשמור, גם על, 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 לטפל כן? חילל הולך למקווה, אומר להתחסד עם העלובה הזאת, כאילו עם הגבייה, עם הגוף, נכון? צריך לשמר את קדושת הגוף. לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש. יש פה פסקה החסידות היא הרבה טיפלה בעניין הזה של טבילה במקווה וטהרת הגוף וכו'. פה זה חיזוק הגוף, הבריאות, הגבורה. עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים, ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית, מפני עירה נפולה. מה הכוונה? נסביר רגע. עזבנו את החיים המעשיים, וזה כללת הגלות. גלות אתה נשמה מרחפת בעולם, אבל אין לך גוף, כי ארץ ישראל זה הגוף של האומה. זה גם פועל קצת בנפשות הפרטיות, שהחיים המעשיים הם לא מטופלים, בסדר? את התבררות החושים, מה זה התבררות החושים? היכולת שלנו להיפגש עם העולם הזה דרך חמשת החושים, שזה סוף סוף חושים גשמיים, נכון? רבי סעדיה גאון כותב ספר האמונות והדעות, שהחושים הם שורשי שאיבת המושכלות. אתה נפגש עם העולם הזה, אתה חווה אותו דרך חוש הראייה, חוש המישוש, כן, הריח. אז החושים יכולים גם להביא את האדם לכל מיני עבירות, נכון? לראות מראות אסורים, לחוש דברים שלא שייכים אליו, וכל מיני דברים כאלה. אבל צריך התבררות של החושים, כלומר להשתמש בכלים האלה, בכישרונות האלה, בכוחות האלוהים האלה, במלאכים האלה שמלווים אותך, כלשון ספר הכוזרי, אדם קיבל מלאכים שמלווים אותו, כל מיני כוחות אלוהים, שהשכינה, הנשמה שלו, רוכבת על גביהם, אז צריך התבררות החושים, צריך להשתמש בהם רק לטוב. מה שקורה לאנשים שהם חוטאים, זה שכל הכישרונות המעשיים האלה הם פועלים באופן מנותק מקדושת הנשמה. אבל צריך לקדש את הגוף. בסדר? ברור הנקודה הזאת שהקודש הפנימי, השכינה, הנוכחות האלוהית, היא תדריך את האדם, מה הוא רואה, מה הוא חווה, מה הוא עושה עם ה... אז צריך התבררות החושים, כלומר לברר את הטוב מהרע, כמו מלאכת הבורר, נכון? את הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית, זה לא דבר, זה דבר שצריך לברר אותו, לקדש אותו, וכל זה עזבנו, למה? מפני יראה נפולה. מה זה יראה נפולה? מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ, כלומר, בורחים אל הרוח, זה קצת השפעה של הרוחניות של הגויים, כמו הנצרות. נוצרות, אצלהם החומר הוא תמה, כן? תשלם לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים, ככה אמר הקורבת הנוצרי, נכון? אז כאילו משהו רוחני זה שייך אל הקודש ומשהו גופני זה שייך אל הקיסר, אל התומה. האישה זה שם השטן, החברה, החומר, הכל שם. והקדושה זה בכנסייה שם, רחוק, שם אתה מתנתק מהחומר. אז זה השפעה קצת של הרוחניות שלהם, זה מה שאנחנו ספגנו קצת בגלות, וזה לא טוב, כי עולמו של הקדוש ברוך הוא אחד, והוא כולל את הרוח ואת החומר, את הנשמה ואת הגוף, והכל צריך להיות מואר מאור השם, צריך לתקן את כל המערכות, את הרוח ואת החומר, את הנשמה, נכון? בסדר? נזירות בגלל שהוא אדרבה, זה בדיוק הנקודה הזאת, שהוא נטע אל החומריות, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין, אם הקדוש ברוך הוא הראה לך, הבעל שם טוב אומר, אז אולי אתה הראי, הקדוש ברוך הוא הראה לך כזה מעשה בהמי וחומרי, של אישה מנעפת, סוטה בקלקולה, אשת איש, אז כנראה שיש בך משהו מאותו פגם, אז מזיר עצמו מן היין, כי היין זה כזה, נטע גם כן על היצריות, על החומריות, אתה צריך קצת, איך אומרים, דיאטה, בסדר? אבל בסדר. זה... אבל מסילת ישרים, מידת הקדושה, זה... תסתכלו רגע, אני אקריא לכם משהו. אומר פה, זה... יש פה בממרי הראייה בעמוד 504, כתוב ככה, אני מסביר לכם מה זה המושג פה, יראה נפולה. בסדר? כתוב, מהרת אלוהים, היותר נוראה של הגלות היא מורח הלב. פחדים, אין אומץ, אין גבורה. הפך האומץ, הגבורה. היום אגב, אתה רואה, וואה, זה גבורה יש, נכון? גבורה ישראלית. כן? ונשארים בכם, זה קללת הגלות, ונשארים בכם, והבאתי מורח בלבבם בארצות אויביהם. זה קללת הגלות, פחד. מורח לב זה מתפשט על חוג החיים הרוחניים, לא פחות ממה שהוא מתפשט על כל החוג של החיים החומריים. הוא מזיק לראשון לא פחות, בפנים ידועים עוד יותר ממה שהוא מזיק את האחרון. פחד מכל כפתור נחושת זה כאילו ביטוי כזה, לקלגס איזה שוטר, חייל רומאי, כן? או מישהו בא לכפתור נחושת. גידל לנו נפשות דלולות, רצוצות ושבורות שאינן יכולות לקבל אור וחיים מעשיים של גאולה וישועה, גם לכשתבוא. כלומר, חלק מהגבורה הרוחנית הוא מאפשר גבורה נפשית, הוא מאפשר להתייחס לחיים הארציים בגודל הראוי אליהם. זה מאפשר לאנשים כשיש מלחמה, כמו עכשיו, לצאת ולהילחם ולהירתם למטרה כללית. ויש... אבל כשזה חסר, אז הכל חסר. גם הרוחניות היא מדולדלת. זה הפחד מכל ספר העומד מחוץ לתחום הצר של מושג הקדושה, שהגלות יכולה לסמנו, מדלדל את חיינו הרוחנים ובורא לנו נשמות חלושות, שאינן יכולות לקבל את האומץ של האור הרוחני, העתיד להעיר עלינו בברקים מהירים וחודרים בדרך תחייתנו בארץ אבות. קיצור, זה פה... הבנתם את הרעיון? אז עזבנו את החיים המעשיים, את התברות החושים, צריך לפתח גבורה, שהיא תלויה גם כן בהתייחסות אל הגופניות. יש לנו תביעה גופנית, ועבודת השם היא צריכה לקדש את הגופניות. אמרתי לכם, אתה צריך להתאמל, לאכול בריא, להתייחס באומץ לכל מיני אירועים, לצאת ליש העמך, מלחמת ישראל מיצר, כיבוש הארץ, מלחמת מצווה. אז עזבנו את כל זה מפני עירה הנפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. נראה שהקדושה זה רק כזה משהו מנותק. לומדים בבא בתרא, מספיק. אבל זה לא נכון. צריך גם בבא בתרא, וצריך ליישם את בבא בתרא בארץ. יפה, אמונת זה סדר זרעים, שמאמין בחיי העולמים, וזורע. זאת אומרת, ביטוי של האמונה, פה, מה הגמרא מביאה? את המושג דווקא, זרעים זה את הזורע באדמה, נכון? זאת אומרת, הקדושה, האמונה, היא צריכה להתפשט עד הצד החומרי של העולם. כל תשובתנו תעלה בידינו, רק אם תהיה עם כל עוד רוחניותה, גם תשובה גשמית, יוצרת דם בריא, בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים, כן, כן. עם ישראל בריא, חזק, שרירי. עם רוח לועד זורח על גבי שרירים חזקים. אנשים בריאים, כן. בדי בילדרים, כן. נכון? אתה רואה פה את הלוחמים שבהם. איזה יופי. שרירים חזקים. וגבורת הבשר המקודש, תאיר הנשמה שנתחלשה. נשמה היא התחלשה בגלות, כי אין גבורת הגוף. זכר לתחיית המתים הגופנית. מה זה זכר לתחיית המתים הגופנית? תחיית המתים ברמה הפרטית, ברמה הלאומית, זה הקמת מדינת ישראל, נכון? שכתוב ביחזקאל ל"ז, חזון העצמות היבשות. ברמה הפרטית, תחיית המתים זה שהחיסרון הגופני הוא לא מעכב את הנשמה מלזרוח. וכל מגמה כזאת היא זכר לתחיית המתים. זאת אומרת, ברגע שהגופניות היא מתעלה ביחד עם הרוחניות, זה סימן בריא לרוחניות בריאה שפועלת בארץ, פועלת בגוף. הרי מה יהיה בתחיית המתים? מה שונה העולם שאחר תחיית המתים לתקופה שאנחנו מצויים בה כעת? עכשיו, בעולם הזה, כן, נוכחי, אז הנשמה היא אורחת אצל הגוף. אדם רוצה להיות צדיק, רוצה ללמוד תורה, אבל הוא עייף, הוא רעב, יש לו יצרים, תאוות, צריך להתפנות, נכון? כאילו הגוף הוא מאוד מושך את האדם לכל מיני... מעכב, כל תפיסת המציאות שלנו היא חושית בכלל, כלומר דרך הצינור הזה של החומר, בסדר? מה יהיה בתחיית המתים? החומר לא יעכב, אלא הגוף נעשה אורח אצל הנשמה. כמו משה רבנו שעלה למרום, 40 יום לא אכל, לא שתה, לא ישן. כל החוסרונות הגופניים לא עמדו שם, לא היו שם. יפה, נכון? זאת אומרת, עכשיו כשאתה מחזק את הגוף, אתה מתגבר על החסרונות הגופניים, נכון? אתה בונה איזה קומה שיש בה בריאות מכף רגל ועד ראש, נכון? סולם מוצב ארצה ומשום מגיע השמיימה. זה דבר מאוד חשוב. הפסקה הזאת והפסקה הבאה שאנחנו נראה, זה פסקאות שהם פעלו במציאות כבר. אנחנו רואים היום נשים שדור צעיר, שהוא מסמן כזה לעם ישראל העתידי, שיש בו את שני הדברים הללו. גם רוח גדולה, הרבה תורה, הרבה קדושה, וגם גוף בריא, חזק, לוחמים בצבא, גיבורי ישראל, הרבה סיפורים שמענו עכשיו, כל מיני נופלים, שאתה פתאום רואה איזה אדם גדול, הוא היה גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית, איזה נשמות גדולות. אז ברוך השם, הפסקאות האלה כבר הולכות ופועלות איזה 100 שנה בעולם, אבל יש עוד הרבה לאן לפעול, על מי לפעול, נכון? מבינים? בסדר? השלמות הזאת שהרב מצייר פה, השלמות הפרצופים הזאת, בין הרוחניות והגשמיות והגופניות פה, היא מאוד מאוד קריטית וחשובה. עכשיו בואו נראה עוד פסקה, שהיא ממש מעניין לעניין באותו עניין. בסדר? זה פסקה הבאה, בסדר? למדלת. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל, חזק את גופה בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים, להרבות תבלטת אור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. אותו רעיון דומה. מה זה תמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל? אז פסקה שהקפיצה, היא גרמה התנגדות לרב קוק. צריכים לדעת את זה. זה הפסקה שגרמה הכי הרבה התנגדות. ולמה היא גרמה התנגדות? כי לא הבינו אותה. לא הבינו אותה כמו שצריך. גם המקורות שלהם בסתרי תורה, גם הם מאוד מובנים למישהו, למי שיש לו איזה... נראה לי הדברים ברורים ומובנים, נכון? אני אפילו לא מבין מה יש לקפוץ פה, זה דברים פשוטים, נכון? אבל הקפיצה, אנשים אמרו, מה? כן, יופי, עכשיו התחילו לשחק כדורגל במקום ללמוד גמרא וזה. אז התחילה התנגדות קצת אחרי, אגב, מותו של הרב קוק, לספר אורות ובכלל, סביב הפסקה הזאת, בגדול. אבל דברים פשוטים. אז מה הכוונה פה של הרב קוק? בואו תראו איך הדברים האלה בכלל לא מקפיצים, והם מאוד פשוטים, ולנו הם, אני חושב, ברורים. מה זה התמלות שצעיר ישראל עוסקים בה בארץ ישראל? כוונה, מתאמנים עכשיו, הוא רוצה להתקבל לסיירת, נכון? הוא עושה ריצות כל ערב, הולך לחדר כושר. זה דבר טוב או לא טוב? דבר מצוין, מה? זה להיות גיבור ישראל, נכון? מצוין, משחק כדורגל עם החבר'ה, זה דבר טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? אה? מעולה, טוב מאוד. איך צחק כדורגל עם החבר'ה? לצפות במשחק כדורגל זה סתם ביטול תורה ושטויות, נכון? מושב ליצים, לא הולך לקרקסיון, איך כתוב שם, קרקום, הצטדנין, הגמרא מעבודה הזה אומרת, זרה אומרת, שזה נקרא מושב ליצים, כל אלה. יראה שם בוקיון, לוליון, מוקיון, כן, הגמרא אומרת, כל זה נקרא מושב ליצים לא ישב, נכון? כל זה שטויות, מה אתה יושב? כמה זמן זה משחק כדורגל? 90 דקות, בטח זה יותר ארוך, כי יש הפסקה, לא, וזה, וכל מיני, אז אתה שרפת שעתיים, נכון? מה? נכון? על מה? אכלתי גרעינים, כן. אז מה, נו, ומה? זה 22 איש רדפו אחרי כדור, נכון? אני אביא להם עוד כדור, שיפסיקו לריב, מה, נכון? מה הקטע? זה לא שאתה התחזקת. אם אתה הולך עכשיו לשחק כדורגל מצוין, לך תעשה ספורט, תהיה בריא. אבל אם אתה יושב, צופה בזה, ועוד הפכו את זה לאיזה כזה מערכת של כסף, ואימורים, וכאילו משהו מאורגן כזה, שכולם עם גיבורים, גיבורי התרבות שלנו, הדרום אמריקאי הזה, שלא יודע לקרוא ולכתוב, ורודף כמו איזה עבד אחרי כדור 90 דקות, זה הגיבור שלך? מה אתם אומרים? אה? כן? זה הגיבור? כן, די, כי רב סבן ובוז, נכון? כן? יפה. אז טוב, זה לא פה הכוונה של הרב קוק, אלא ההתאמנות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל, לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים. מה הוא אומר? זה שאנשים עוסקים בהתאמלות, על מנת כמובן להיות מה? לחזק את גופם בשביל מה? להיות בנים אמיצי כוח לאומה. רצו להגיע למחתרות בתקופת הרב קוק, נכון? לאצל, ללחי. מצוין. נו, ברוך השם, לסיירות היום. רוצים להיות בנים אמיצי כוח לאומה. הם לא סתם עושים בשביל לפתח את השירים שיראו כמה הם יפים, נכון? אלא בשביל להיות לוחמים. בשביל צריך פה אנשים עם חזקים, גיבורים נפשית. היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים. העוסקים בייחודים של שמות הקדושים. כלומר, מה הוא אומר? החיזוק אחד, הוא משפיע על החיזוק השני. כמו שבגוף האדם זה ככה. כשהגוף שלך בריא, אתה מרגיש את הדם זורם, אתה מרגיש יותר טוב עם עצמך, אתה גם מסוגל לחשוב יותר טוב, נכון? אתה יותר שמח. הנפש שלך יותר במקום, יש לך יותר יישוב הדעת. אני צודק? וההפך. כשדם חולה, חלוש, אז יותר קשה, יותר מתמודד. וכן גם באומה, הרב קוק לקח את העיקרון הזה, שהוא עיקרון פרטי, שכמו שכותב הרמב"ם הלכות דעות, שבריאות הגוף זה חלק מעבודת השם, בסדר? חלק מעבודת השם. לקח את זה לכלל ישראל, כדרכו בקודש, לקחת עקרונות פרטיים ולהראות אותם בכלל האומה. זה החידוש הגדול של תורת הרב קוק. אוויר עד ארץ ישראל מחכים, רוח הקודש אשר עליו, הוא הרבה הראה עקרונות, איך שהם מופיעים בצינור הזה של הופעת נשמת האומה, בתהליך התחייה. כל מקום, אז זה שהם מתאמנים הצעירים האלה, לסיירת, לצבא, למחתרות, אז זה משפיע על המקובלים, שעוסקים בייחודים של שמות הקדושים. ייחודים זה מין ענף כזה בתוך הקבלה, בסדר? שרבי חיים ויטל כותב, בשאר הפסוקים, שהאריזה אמר לו שהעיסוק בייחודים זה יותר מעיסוק בתורה. זה כאילו מדרגה מאוד עליונה. לרב קוק יש שזה לא מעט פרקים באורות הקודש, על מה זה ייחודים ואיך זה פועל וכו'. זה שייך רק בשביל להבין מה זה ייחודים, זה כבר מדרגה, אתם מבינים? אבל זה קשור לכל מיני כוונות, עם שמות השם, ביחס אל המציאות וכו', שעוסקים בהם המקובלים. עד כאן זה בסדר? מייחדים מייחדים כוונות עליונות. קיצור, חיבור של הצד החיצוני והפנימי של המציאות, דרך כוונות עליונות, בכל מיני מעשים, בכל מיני... קיצור, זה נושא בפני עצמו. אז אנחנו מבינים שזה ענף מסובך של הקבלה, זה כבר פיתוח של לרמח"ל יש ספר הייחודים, זה כבר כאילו, זה ענף עוד יותר סיירת של הסיירת, כן, של המקובלים. אז אלה שעוסקים שם בייחודים של שמות הקדושים, אז זה משפיע עליהם ההתעמלות שהצעירים עושים. צוין, בארץ ישראל, כי אנחנו כאן הוויה אחת, כולנו, אז הצד הגופני הוא משפיע על הצד הכי רוחני, נכון? הכל מושפע. להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם. אז זה העיסוק בייחודים, כן? הוא מבליט את האור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד, עומד בלא חברו כלל. אתה לא יכול לעסוק ברוחניות עליונה כזו, אם הצד הגופני הוא לוקה. גם האומה לא יכולה לעסוק איך כתוב, אין השכינה שורה, הרמב"ם כותב, מי יכול להיות נביא? אין השכינה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. אז גם האומה זה ככה. השראת השכינה, זה קשור גם לפסקה הקודמת, השראת השכינה היא קשורה לבריאות גופנית של האומה, כן? ואין גילוי אחד, תראו איזה משפט זה, אין גילוי אור אחד, עומד בלא חברו כלל. לא יכול להיות להופיע איזו שלמות כזאת, שבמקום אחר הכל חסר. כמו שנפש האדם היא אחת, וכל דבר משפיע על זולתו. כל המצוות התלויות בה, נכון? כן את המצווה הזאת, עם כל המצוות התלויות בה. במצווה הזאת תלויות כל המצוות, נכון? אז זה אותו דבר פה. הכל משפיע על הכל. יש לנו קישור אורגני, פנימי. זה איזה מבט הוליסטי רוחני יש לרב קוק. זה עומק עומקים, כן? כן? זה משפיע על זה חד משמעית. תשמע, בוא אני אגיד לך משהו מציאותי. אתה תשמע משהו מציאותי באמת עכשיו? נזכרתי עכשיו שסיפר פעם רב יעקב לבנון, שליטה. אז סיפר שדרור ויינברג, השם יקום דמו, הוא היה מפקד של אוגדת חברון, הוא נרצח בציר המתפללים, השם יקום דמו. חודש. הוא אמר לרב יעקב לבנון, הוא היה כזה, הוא גם למד פה במכון מאיר וגם... הרמור, מרכז, הרמור, והתלמיד חוכים כזה, הוא אמר לרב יעקב, תעשו הרבה חידושים בישיבה, תעסקו בכוח, בלימוד וזה, כי זה נותן לנו כוח אחר כך בשדה הקרב לחדש כל מיני חידושים. כאילו קלט את הנקודה, הבנתם? הוא הבין את האורגניות של האומה הישראלית. המפקדים בשטח, זה צד גופני, צד ארצי, צד, נכון, מעשי מאוד. אבל זה מושפע מהתלמידי החכמים שיושבים בישיבה וחדשים חידושים ומעמיקים וכו'. הכל משפיע על הכל, אז גם הפוך נאמר, נכון? ההתעמלות היא משפיעה על המקובלים, משפיעה על גדולי הרוח. זה מבט הוליסטי, זה לא מבט מנותק. הגלות היא כאילו מרסקת אותנו, אנחנו רק איזה רוחניות. מה יש לך בחיים? סטנדר וגמרה. מקווה ובית מדרש, זהו. מה כל השאר פה? הגיהנום, אין לי מה לפתח בצד המעשי. אני צריך עסק שיכניס לי מספיק כסף לסגור את החודש, וזהו. אין לי מה לפתח את הארץ הזאת, את אוקראינה, נכון? אין לי מה לפתח פה, אין פה... אז זה רק מין רוחניות מנותקת כזאת. ברור הנקודה הזאת? אבל בארץ ישראל זה לא ככה. יפה מאוד. ויעש דוד שם, מה זה ויעש דוד שם? כיפשו אותו, כן? הזוהר אומר שהוא כאילו... הוא דרך ההנהגה שלו, הזוהר אומר, שהוא, בגלל שהוא העניק את עצמו בתורה, למד תורה, עסק במצוות, והעניק את האומה כמו שצריך, כמו שכתוב, ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, אז ויעז דוד שם, נוצר שם בשמיים, כלומר, הופעה אלוהית, התחדשה, בגלל ההנהגה של דוד, ויואב בן צוריה על הצבא. כלומר, דוד הוא עוסק ברוחניות כזו עליונה, בגלל מה? אז הגמרא אומרת, בגלל שיואב בן צוריה על הצבא. אתם מבינים? יש מי שמתעסק בארציות, בצבאיות, במלחמה, וזה מאפשר לרוחניות, או למי ולעוסקים בה, גם כן לגדול. והפוך, בזכות זה שהם עסוקים ברוחניות, הגמרא אומרת, משום מה, דוד עושה משפט צדקה לכל עמו, משום שיואב בן צוריה על הצבא, משום מה, יואב בן צוריה על הצבא, משום שדוד עושה משפט צדקה לכל עמו, זה משפיע על זה, וזה משפיע על זה, ככה הגמרא אומרת. כן, אילולי, הוא כאילו עוסק ברוחניות, הוא לא יכול לעסוק בגשמיות, ואילולי הוא עוסק בגשמיות, הוא לא יכול לעסוק ברוחניות. מחילה. אז אני ממשיך. וכתוב, ולא נענש אבנר בנר, לא נענש אבנר, אלא בני שעשה דמן של נערים שחוק. זאת אומרת, למה נענש אבנר, שמה, נכון, היה שמה בגבעון, שמה בבריכה, אז עשו שמה מלחמה, בין יואב בן צוריה והנערים שלו לבין אבנר בנר. אז זה התחיל במין התגרות כזאת נערית, ובסופו של דבר נשפך שם דם רב. וגם היה סאל, נכון? בן צוריה נהרג שם, אבנר הרג אותו, אח של יואב. כאילו היה שם טרגדיה לא נורמלית. טוב, אז אבנר בנר נענש. למה הוא נענש? מה הוא נענש? הוא נענש שיואב הרג אותו אחר כך. כשהוא בא לחברון לעשות ברית עם דוד, אז אבנר רדף אחריו והרג אותו. טוב, אז למה כל זה קרה? בגלל שהוא עשה אדמם של נערים שחוק. מה זה שחוק? הכוונה קל, הפקר. עשה מזה דבר קל. אבל אם עסוקים בלהתאמן לצבא, ולא בקטע של צחוק, לא בקטע של סתם להילחם עכשיו, אנחנו הולכים אגרוף בשביל האגרוף, לשם האגרוף. אלא אנחנו מתאמנים ב, לא יודע, אפילו ב, תגידו, אומנות לחימה, אבל בשביל להתחזק, בשביל להיות בנים גיבורים לאומה, בשביל אחר כך בצבא ליישם את הדברים האלה. אז זה לא נקרא שחוק, זה, יש לזה מטרה, השאלה אם יש לזה תכלית, תכלית כללית, תכלית לאומית. ופה כן, אם יש, אז אבנר, הוא עשה את זה בלי תכלית כאילו. אבל שיצחקו הנערים לחזק, כוחם ורוחם, בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה, כעלייתן של על ידי שירות ותשבחות, שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. אתם מבינים? זה משפיע על זה. הגופניות, החיזוק שלה משפיע על הרוחניות העליונה, אלא שעל ידי הכוונות העליונות עולה הנשמה הפנימית, ועל ידי המעשים המאמצים את גוף היחידים לשם הכלל, עולה הרוחניות החיצוניות, החיצונית. כאילו יש, בכל זאת יש הבדל, כן? כמו שראינו בשלה, הגוף קודש והנשמה קודש קודשים. אז גם כן אותו דבר, חיזוק הגשמיות, הגבורה, הגופניות, היא משפיעה על חיצוניות, הרוחניות, והעיסוק פה, שירות ותשבחות שאמר דוד מלך, ישראל בספר תהילים, אז זה משפיע על הפנימיות. אז באו, כן, כמו שאנשים שלא הבינו את הפסקה, אמרו, יופי, לייחודים עליונים, לעזוק בייחודים עליונים, זה כמו שחק כדורגל, לחבר תהילים או לקרוא תהילים, זה כמו שחק כדורסל. לא הבינו כלום. אבל אנחנו מבינים, אני מקווה. אתם מבינים, נכון? הדברים של הרב קוק, הם די פשוטים, האמת. אני לא יודע איך אפשר לא להבין את זה ולהקם את הכל. אבל כנראה יצר הרע יש לו הרבה דרכים. הרבה דרכים ליצר רע, נכון? לסכסך, נכון? ולהפריד. וחבל האמת. אם היו עוסקים בספר אורות, כי בימיו של הרב קוק מאוד העריכו אותו, חבל על הזמן. ידעו שהוא ענק שבענקים. גם האלה שלא תמיד הסכימו אותו, אבל מאוד העריכו אותו. אבל אחריו פתאום הפסיקו ללמוד את הספר הזה, בגלל הפסקה הזו. בסדר? וחבל. כי היינו היום במקום אחר. ברור? היו לומדים את הפסקה הזאת, ועוד כמה פסקאות פה. לא היה היום את הדיונים על חוק הגיוס וכל הדברים האלה. לא היה. טוב, יפה מאוד. אז ושניהם, ועוד הרבה, הרבה בעיות. כי הרב קוק, הרבה דברים. כי הרב קוק הוא היה השליח האלוהי להוציא את האומה הישראלית מהגלות. להוציא את הגלות מתוכנו. הספר הזה זה הדריכליות של התחייה כולה, התחייה הלאומית. מי שהיום הולך בדורנו בלי ספר אורות, הוא הולך בחושך. ברור הנקודה הזאת? יפה. ספר חשוב ביותר. והוא חסר. אנחנו רואים שהרבה מקומות זה נשאר ברמה של תורת הפרט ולא תורת הכלל. וחסר, וחבל. ממש חבל. לא, לא, פשוט קדימות הוא לא יותר בסיסי. יש ספרים יותר קלים, אורות התשובה יותר קל, עיניה, ממרי הראייה יותר קלים. הוא גם לא יותר בסיסי מהם, כי הוא סוף סוף עוסק בתורת הכלל. בשביל תורת הכלל אתה בעצמך צריך להיות בעל איזושהי יכולת לקבל את הדברים ולשמוע אותם. אתה צריך מבחינת כן, לא כל תלמיד צעיר פה שבוע בישיבה שחזר לפני שבוע בתשובה, הוא מסוגל לשמוע את הדברים האלה. לפעמים מטרידים אותו דברים אחרים. כן, העולם שלו, הפרט שלו וכו'. אבל יש בעלי תשובה שדווקא אדרבה, זה הצינור שלהם, הם באו לפה כבר כללים, אידיאליסטים וכו'. זה לא בסיסי, זה בירורים עליונים, בירורים מאוד משמעותיים לכל האומה. זה לא, ספר לא בסיסי. בסדר, גם יש בו קושי מסוים להבנה. אנחנו לומדים עכשיו בשיעור, מבינים. אבל תתמודד איתו לבד, אז יש פה פסקאות מאוד מאתגרות. בסדר? אז אני איכשהו שהגעתי לישיבה, אז קלטתי איכשהו, לא יודע, שזה הספר, זה הנקודה. והתחלתי ממש לנסות לפצח את הצופן, אני לא יודע איך לקרוא סתם. להעמיק בו. שמעתי המון המון סדרות של רבנים עליו, ממש הרב צוקרמן, הרב טאו, הרב שרקי, הרב אבינר, הרב חזקאל גרינוולד, עוד, הרב קלנר, ממש, כאילו לקחתי, השקעתי בספר הזה, מאוד חשוב, בסדר? ואני גם מאוד ממליץ את זה לכם, אני אספר לכם את זה בשביל שגם אתם תפסו אותו. זה ספר מאוד משמעותי. כמו שלחב"ד יש תתניה, כאילו זה הלחם חוקם, נכון? זה לחם חוקנו, הספר הזה. זה הספר. אורות. כל הספרים של הרב ציודה אמר את זה, לא אני. הוא אמר, כל הספרים של הרב קודש, ספר אורות קודש קודשים. ככה הוא אמר. זה משהו. כי הוא עוסק בכלל. עוסק בכלל ישראל. בעם ישראל. פה את הנושאים הכלליים הכי חשובים, ואני, אני כל, כל שיעור פה הוא, אני מקווה, כן, לפחות, אבל אני לפחות ככה אני מרגיש, הוא רלוונטי לדורנו. למה? כי הוא נותן מענה לבעיות שהיו אז, והן עדיין קיימות. למה הן קיימות עדיין? כי לא לומדים אורות. ברור הנקודה הזאת? אם היו לומדים אורות, היינו במקום אחר. האומה, כאומה. בסדר? הוא ממש ספר חשוב ביותר. הוא גם נכתב בארץ, אגב. חלק מהספרים של הרב קוק נכתבו בחוץ לארץ. הוא נכתב בארץ כבר. בסדר? יפה. ושניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות כולם, בהבלטת אופייה של האומה בפרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה בכל דרך אחד דאהו. כלומר, מה זה שניהם כאחד? הכוונה, ההתעמלות והעיסוק בתורה, נכון? הגופניות והרוחניות. אז כן, אז שניהם כאחד משכללים את סדרי הקדושות כולם. יש פה שני פרצופים שנבנים, והם הם מאפשרים לסדרי הקדושות כולם להשתכלל, כלומר להתעלות. בהבלטת אופייה של האומה, האופי של האומה זה שהקדושה היא מופיעה אצלנו גם ברוח וגם בחומר, גם בגופניות. זה האופי של האומה, שאצלנו אנחנו מקדשים גם את הגופניות, את החומר. לכל אומות העולם הרוחניות היא מנותקת מהחומריות. כמו שהגר"א כותב בהקדמה לשיר, בתחילת שיר השירים, בתחילת הפירוש שלו, על כל העלמות האבוך, הוא אומר שכל הרוחניות של הגויים היא שייכת רק אל השמיים. ושל ישראל, הרוחניות היא מן השמיים ומן הארץ. כלומר, הקדושה של ישראל היא מופיעה גם בשמיים וגם בארץ. גם ברוחניות וגם בגשמיות, בגופניות. אז זה הבלטת אופייה של האומה. הוא בפרשה הקטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרך אחד דאהו. מה זה בכל דרך אחד דאהו? כל מה שאתה עושה, אם הוא מכוון לשם שמיים, אתה בזה מחבר את השם אל המציאות. אתה יודע אותו. אתה מופיע אותו, כן? אתה ממשיך את שמו על הדבר הזה. בכל דרך אחד דאהו, כן? יפה. כל מעשיך היו לשם שמיים. זה, בסדר, זה האופי של האומה בנקודה הזאת. ואל ייפלא, אם יש חיסרון במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני וכל החיזוקים הארציים שבישראל. אז תגיד, שמה, הייתי במגרש כדורגל, כן? לא באצטדיון, איפה הלכתי גן סאקר, שחק כדורגל? סתם אני אומר, כן? לא שהלכתי. אבל זה הלכתי שם, לא ראיתי שם אנשים בדיוק כמו במרכז הרב, נכון? תגיד, נכון? אני הייתי בחדר כושר, כן? לא בדיוק, אתה יודע, למדנים שם של הרמור, נכון? מה? נכון? אני פוגש אנשים גופניים כאילו שלא בדיוק, גם בצבא, לא בדיוק הרב הראשי, נכון? אז הוא אומר, אל תתפלא. כן, אל תתפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני. אנשים מתעמלים, אז זה בסדר, אז אתה לא בדיוק בכל החיזוקים הארציים שבישראל. למה? למה אל תתפלא? כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירור, מתערובת סכסוכי תאומה שמתערבים בה. היא הולכת ומתארת ומתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה מגלותה עד שבאה לכלל דרך צדיקים, ואור נוגה הולך ואור עד נכון היום. מה אומר? אומר, אפילו הופעת רוח הקודש, יש בה, היא צריכה בירור מצחצוחי תאומה. כאילו שלא תלבש לך על רוח הקודש כל מיני דמיונות, כל מיני עזיות, כל מיני צערה יכול להתלבש שם, של למדנו היום בספר חובות הלבבות, נכון, אריאל? שאדם שם שיש לו מדרגה רוחנית, אז הוא פתאום רוצה שיכירו אותו, שידעו את מעלתו, שהוא בעל חסידות, יצרה שם מתלבש, שידעו שהוא אדמור, שהוא יצא מהנסתרות שלו. יכול שם צחצוחי תאומה יתלבש גם על אנשים גדולים של רוח הקודש. אז אותו דבר, יש צחצוחי תאומה גם על עוסקים בגופניות. אז אל תתפלא שם אם זה לא הלמדנים שאתה מכיר מהישיבה. זה בסדר, אבל זה צריך התבררות. ועד רבה, אנחנו רואים שלפעמים יותר חסרונות הם נאחזים במשהו שהוא יותר ארצי כמובן, נכון? אתה יותר תראה חסרונות במי שעוסק בדברים מעשיים וגופניים, מאשר מי שעוסק ברוחניות. זה יותר שם נסתר. בכל מקרה, גם רוח הקודש צריכה בירור, מתערבות שחצוחי תאומה שמתערבים בה, כל מיני דברים לא נכונים שם, או פניות אישיות, או כל מיני דמיונות, והיא הולכת ומתארת. אדם הוא לומד לצחצח אותה, כמו שהרמח"ל כותב על בני הנביאים בדרך השם, הוא כותב שהם היו באים אל הנביא, כבר התחילו להם חלומות אמיתיים. התחילה להופיע חוכמת החלום, חוכמת הנבואה, אז הם באו ללמוד איך לזקק אותה, כי אפילו רוח הקודש יכול להתלבש עליה צחצוחי תומה, כמו ש יוסף אפילו, רואים את זה בתנך, שהוא אומר, השמש והירח ו-11 כוכבים משתחווים לי בחלום שלו. מי זה הירח שם? רחל. ורחל כבר נפטרה, נכון? נכון? זה מה לתבן את הבר, נכון? כאילו אין לך... לפעמים יש דברים שהם לא מדויקים שם, שנכנסים, נכון? אז מה? טוב. אגיד גם בלעה, אתה גם את זה יכול להגיד, אני לא יודע מה. יכול לדרוש את זה. אבל אתה רואה שם רשי ישר אומר, שאילו, שאביו גער בו, נכון? כן. מה הוא גער בו? מה אתה מדבר על הירח? ואביו שאמר את הדבר, הוא ידע שהוא צודק. הוא ידע שזה הולך לקרות. הוא ציפה מתי זה יקרה. אז הוא עשה כאילו בשביל האחים, הוא אמר, מה אתה מדבר? רואים שזה שטויות שאתה אומר. הנה, כמו שירח הוא לא ייתכן, אז כל החלום שלך לא זה. אבל הוא באמת כן ציפה מתי זה יתקיים. זה אמר רשי מביא את זה, בסדר? אז רואים שגם ברוח הקודש יכולים, כמו שאמרתי לכם, בני הנביאים היו באים אל הנביא, בשביל ללמוד איך לזקק את השיגים בחלומות שלהם, ולהתייחס אל המסר האלוהי רק. וכולי, אז אם כן, אז אומר פה, והיא הולכת ומתארת, כן, רוח הקודש, מתקדש ומתבררת, פודה את עצמה מגלותה, רוח הקודש, עד שבא לכלל דרך צדיקים, ואור נוגע הולך ואור עד נכון היום. טוב, שאלות, טענות, מענות, קושיות, שבת שלום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. דברים מיליונים אלה. בשורות טובות, חברים.